אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אלן, אלן, מאזינות יקרות, מה שלומכן בצהריים חמים אלו? אז תקשיבו, אם אתן בנות 40 או 50 פלוס, כנראה שכבר עברתן דבר או שתיים בחיים. ואולי אתן מרגישות שהמסע הזה שעברתן הוא כזה שחשוב לכן לחלוק עם העולם. לצד הצורך אבל העמוק הזה לחלוק את המסע שלנו עם העולם, לפעמים מתעוררת שאלה. מה כבר מיוחד בי? את מי אני מעניינת? יש כמוני מיליונים, הרי. אז גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת כשישבתי עם הבימאי שלי, קובי שטמברג, בבואי לבנות את המופע שלי. אז מה כבר מיוחד בסיפור שלי? לא קראו לי כאלה דרמות גדולות. נו, אז התגרשתי. אז הייתי ילדה עולה חדשה, ילדת כאפות, והיום אני מטפלת וזמרת. נו, אז. אבל אז הבנתי שזה בכלל לא משנה. קובי גרם לי להבין שזו לא אני שאמורה לשפוט אם זה מעניין מישהו או לא הסיפור שלי. העולם יחליט, ואני תפקידי לספר אותו. אז היום בתוכנית, שהיא באמת תוכנית קצת אחרת, אני מארחת את האחד והיחיד, קובי שטמברג, שהוא הבימאי שלי, הבימאי של המופע החדש שלי, יחפה. ואנחנו נדבר שיחה פתוחה על החיים, על סיפורי חיים, על משחק, והמסע שלי בעבודה איתו. אנחנו נקבל היום פרספקטיבה של שחקן, בימאי, אומן וגבר, לשם שינוי. אז למי שטרם מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו, אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרה שלי אני רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בכל. אני מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. והתוכנית שלנו, לינה פאוז, זו תוכנית שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אז כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-333-24. אז תכינו לכן משהו לשתות, קפה, תצמחים, אולי קפה קר, לא יודע, תתפנקו. ואנחנו כבר צוללות, אנחנו נתחיל. אז אנחנו פה עם קובי שטמברג, ולפני ש... תכירו את האיש הזה, כי אני מכירה אותו כבר כמעט שנה, נראה לי. אז אני אציג אותו, כראוי. אז קובי שטמברג הוא שחקן ובימאי, בוגר בית ספר למשחק של יורם לוינשטיין. בזמן שירותו הצבאי, הוא הקים להקה שנקראת רוגע לך, והיה סולן בלהקה, ועכשיו הוא כזה מחייך עם חיוך ממזרי, הזכרתי לו נשכחות. כן, זה רשום עליך בגוגל, קובי לה. והוא השתתף בהצגות סיפורי אהבה. אורלה, לא יודעת איך אומרים את זה, גריז, הים של באר שבע.
אורלה.
אורלה. במועדון צפתא, הוא שיחק באבימה, ותיאטרון תמונה, ותיאטרון דיסלדורף, ובמחזמר כמו בסרט, ובטלוויזיה הוא שיחק בסדרות והשתתף בתוכניות כגון שבתות וחגים, לחיי אהבה. כל העולם במה, זינזנה, אהבה מעבר לפינה, עבודה ערבית, בטוח שאתם מכירים פה כמה שמות, אפילו אני מכירה שאני לא צופה טלוויזיה כל כך, וכן השתתף בסרטים, תגובה מאוחרת, אלי אדמתי והמשגיח, אלי אדמתי, טוב, סורי, נו, אני ממש פה זה, והמשגיחים, שזאת סדרה שאני ראיתי, ופתאום קלטתי שקובי,
מקבל מכות.
מקבל מכות, בדיוק. אז קובי, איזה כיף שאתה פה.
הערת את עיניי, תודה.
אתה זכרת?
לא, הפרויקט הבא שלי קראו לו כגון.
כגון.
כן. הבאת פה, אמרת, כגון, ואז רשימה. אמרתי, חוץ מכגון, עשיתי באמת את כל מה שאמרת.
נכון.
פעם באה אני אתחיל לעשות את כגון. זה הפרויקט הבא.
תקשיב, אם הייתי צריכה לקרוא את כל הדברים שעשית, אנחנו היינו מגיעים לסוף התוכנית, נראה לי.
הכל סתם, הכל בולשיט, הכל מזל, הכל באהבה, הכל עבודה.
יאללה, תפסיק, נו, באמת.
לא, באמת, זה עבודה, זכיתי, מה? זכיתי. זכיתי להשתעשע ולהתפרנס מזה.
אז קובי, בא לי לשאול אותך שאלה שאני, האמת, זה מוזר, אבל מעולם לא שאלתי אותך. היה איזה רגע בחיים שלך שהחלטת שאתה הולך להיות שחקן?
לא.
אז איך זה קרה?
כאילו, כן ולא. אני זוכר את זה בדיוק, בדיוק, סליחה, לא בדיוק, בדיוק, בתוך דיוק. אחרי הצבא, כלומר, לפני הצבא, ובצבא כבר הייתה לי להקה, ויום אחרי הצבא, אחרי שהשתחררתי, כבר נכנסתי לסדנת משחק, אבל עדיין אמרתי, טוב, אבל באמת מה... Okay, זה אני אוהב, אבל מה עם עוד הדברים? ויש את הסצנה הקלאסית, כמו בסרטים, שאני זוכר את עצמי מלא ברושורים, שאספתי מפה ומפה, ומסתכל ואומר, זה לא אני. טוב, יאללה. אז החלטה או לא החלטה? אני מעדיף להגיד שאני החלטתי מאשר המקצוע בחר בי. המקצוע לא בוחר באף אחד. הבני אדם בוחרים.
אוקיי. אז בכל זאת, אז זה כזה, הקראי פשוט היה, עברת על כל מיני מקצועות, ואז החלטת שזה היה...
זה היה או זה או רואה חשבון.
זה היה או זה, אוקיי.
סתם, אני צוחק.
אני לא באמת...
מכיוון שרואה חשבון, את מכירה אותי מספיק בשביל להבין שרואה חשבון...
אני מרחמת על הלקוחות שהיו, כאילו,
כן, כן.
פחות.
כן, גם הייתי בטח פתוח 5 דקות ביום, אולי פעמיים בשבוע בכלל. אוקיי, אי אפשר, זה בלתי נסבל. כל ה... תראה, כאילו, את המספרים הגדולים כולנו מבינים. הבעיה היא זה מה קורה אחרי הנקודה העשרונית. עזב אותי. עזב אותי. זה טוב במשחק, אני אוהבת אחרי הנקודה העשרונית. את הדיוקים הקטנים, את הדברים היפים, אבל במתמטיקה וכאילו... יאללה, עזבו אותי.
כן.
לא בנוי לזה.
איזה מזל שלא נהיית רואה חשבון. אבל אני כן רוצה לשאול אותך אם היו רגעים כבר בתוך הקריירת משחק שלך ששנאת את זה.
ברור.
תאר ברור. לי אחד.
לצלמת לחיי אהבה, זאת אותה יתל הנובלה, אתה בעצם משודרת פרק ליום במשך חצי שנה, ואתה נמצא, ואתה מצלם פרק ביום במשך חצי שנה. אתה פשוט מתחיל את זה חודש לפני שזה עולה לשידור. והקצב קבוע, אין דחייה, אין אופציות. יש משהו מאוד... ובחצי שנה הזאת שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית של ללמוד טקסטים וללמוד טקסטים, ותל הנובלה המון פעמים הטקסט בין סצנה לסצנה הוא כמעט אותו דבר. הכוונה של הסצנה היא אותו דבר, רק המילים טיפה לשונות. ואתה מצלם 3 כאלה אחת אחרי השנייה שאתה צריך לזכור את זה, ואתה צריך ללמוד, והלימוד, לימוד, 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 לימוד בעל פה. ואז אחרי 3 חודשים שזה קו האמצע, מתחילות לבוא מחשבות אובדניות של כאילו יאללה בוא נשבור כמו בצבא בוא נשבור את הרגל נגיד להם שאי אפשר יותר בוא כאילו כן ואם עכשיו אני שוכב על המיטה ובאמת כאילו לא יכול לזוז מה אבל אז אתה רואה קולגה שלך שנתפס לאגב ושכבת על המיטה ואומרים לה נשמה או שאת מתוששת או שנאלץ להחליף אותך אז זה היה רגע כזה שאתה מסתכל ואתה אומר, אצילו, אי אפשר לעצור את הרכבת הזו. אז זה היה רגע מחניק.
וואו.
אבל מעבר לזה, לא... שום דבר הוא לא גבוה, הכל הוא מאתגר. זה פשוט האינטנס, האינטנסיביות של זה, זה היה חונה, כן. זה היה שם רגע קשה.
היה איזה רגע שבו כזה הרגשת שוואלה, זה לא... לא היית צריך להיות שחקן, היית צריך להיות רואה חשבון או משהו אחר?
המחשבה הראשונה שעפה לי זה הייתה הפעם הראשונה שעשיתי תרגיל בשנה א' אצל יורם. זה היה כמה שנים אחרי... זה היה אחרי איזה שנתיים שלא הופעתי בכלל, לא במוזיקה ולא במשהו. הייתי כזה עם עצמי, והיינו צריכים לעלות, וזה כזה היה חדר רגיל עם קוליסה, שזה כמו... לוח עץ שאתה עומד מאחורה, והשחקנית, הפרטנרית שלך מתחילה את התרגיל, היא ראשונה על הבמה, אתה צריך להצטרף אחרי איזה 20 שניות. ואז היה לי 20 שניות של לחשוב, למה לא עקרת בית? למה לא פקיד של בנק? למה לא ירקן? מה אני עושה פה? קיבינימט, מה זה אחר? מה זה... בום, אתה נזרק על הבמה, ואז הכל...
ואז הכל,
הכל מתיישר, הבנתי. כן, כן. Okay. אבל לפני זה אתה כאילו אולם, גם שהייתי עושה הצגות בידור ואתה מסתובב, אתה כמעט כל ערב באולם אחר בארץ, אתה מגיע לבנק ואתה רואה את הפקידה, או לכל פקיד אחר של עירייה, כל דבר, ויש לו, אתה רואה את הפינה הקטנה שלו, עם התמונה של הילדים, עם הזה, ואתה אומר, אבל למדתי מהם, שהייתי לוקח לי איזה חפץ, נר או משהו כאלה, מגיע לאולם, ישר פותח, מסמן, זה המקום שלי. על ידי הדבר הזה, החפץ הזה מסמן את המקום הרעיל, זה השעתיים הבאות. אבל זה היה לקנה בכל ה... אלה שכיום, יום, בסיזיפיות, כן, פתאום זה היה מקנה.
אני רוצה רגע לעשות איזה הקשר לנשים שאני פוגשת, כאילו, הרבה פעמים במצב הפוך. זאת אומרת, נשים שנגיד, כל החיים שלהן עשו משהו אחד, שהוא הרבה פעמים כזה קצת סיזיפי, ואולי נתפס בעינינו כמשעמם, נגיד רואת חשבון, או עורכת דין, לא משעמם, אבל משהו כזה, נגיד, משרדי.
אוי ואבוי, אם נעורר עכשיו אנטי אצל רואת חשבון, אז... אני אוהב רואות חשבון, אני מעריך רואות חשבון.
בטוח.
הם יודעים לעשות משהו שאני לא יודע לעשות.
בדיוק, לא. אז אני אומרת שכאילו יש איזה רגע דווקא סביב הגילאים שלנו, שכזה גם אם היא ממש הצליחה בקריירה שלה ופתחה עסק עצמאי והכל וזה, ואז היא אומרת, רגע, אבל מה זה, for life עכשיו? כאילו כל החיים אני עכשיו אהיה בתוך הקופסה עם התמונה של הילדה וזה. לא, בא לי... למה לא הלכתי ללמוד משחק? למה לא שרתי? למה לא...
ספציפית על משחק, אני חייב להגיד משהו שהוא, אני חושב שהוא נכון לכל אדם. אני חושב שאת אומרת משהו נכון מבחינה הזאת, שזה בכלל לאו דווקא נשים, זה מאוד העידן שאנחנו חיים בו. כי אם אנחנו נחזור לא כל כך רחוק אחורה, כשנולד לסנדלר ילד, יודעים בדיוק מה יהיה המקצוע שלו. שזה בדיוק היה המקצוע של הסבא ושל הסבא רבא.
נכון.
אחר כך אנחנו, כמה, שתי דורות לפנינו, זה היה דור הפנסיות. אני מתחיל לעבוד בגיל 20, ויוצא לפנסיה בגיל 60, אני יודע איפה. פתאום נכנסנו לדור. מה בא לך? תעשי קורס. יש לך את האפשרויות, תסתכלי באינטרנט, תלמדי לבד, תלמדי, תלכי, הכל נגיש. ואת יכולה היום, הכל תלוי בכישרון שלך. את יכולה היום לעשות הסבה מקצועית בכל רגע נתון. אין באמת גיל למשהו.
נכון.
ושהיינו ילדים אז, כאילו, צעירים יותר, כאילו, העולם שייך לצעירים. אנחנו עכשיו יותר מבוגרים, אז העולם שייך ליותר מבוגרים כרגע. לפחות העולם שלנו.
לפחות ככה בא לנו לחשוב.
על טעם וריח אין מה להתווכח, תפסיקו להתווכח.
נכון.
אמרתי משהו, קבלו, תודה רבה, לא צריך להתווכח על הכל.
בדיוק.
וזה משהו שהוא נותן היום הרבה דרור להרבה אנשים, פתאום הרצון להגשים את עצמך, שזו מחשבה שלאו דווקא הייתה טריוויאלית כל כך, דור אחורה, איך נתפרנס. זו הייתה המחשבה.
נכון.
היום, מה אני רוצה? אנחנו חושב, אני חושב בכלליות שאנחנו דור של התגלות עצמית, של הרהורים, של הרצון לחשוב מי אתה ומה אתה, מה מקומך על העולם. יש לנו זמן, אנחנו לא כזה דור שורד. עם כל כמה שמנסים להרער אותנו, אנחנו לא מתלבטים בין לחם לחול, אנחנו מתלבטים בין סושי לבין
טוסט. כשאתה יושב בתוך המסעדה עם התפריט השופע ומתלונן על זה שאנחנו במצב כלכלי מזעזע, ובאמת צריך לבחור בין הסושי ל, ל, לשניצל, אז כאילו, וזה נראה לך כמו בחירה מאוד גורלית,
כן.
הרי.
כן, כן. לא, המצב באמת, יש מצבים מאוד מאוד קשים.
כן.
ולכן אנשים, תשים המון המון לחוץ לרק, בשביל להירגע מהמצב הקשה הזה.
תגיד, רגע סי בקריירה שלך.
וואו. וואו. רגע, יש כל מיני, מכמה זוויות. הזווית הראשונה זה הפעם הראשונה שאתה מופיע בטלוויזיה על אמת, בסדרה, לא בתור זה, ואתה מגלה שבמקום להרגיש כיף, זה היה בשבתות וחגים, אתה לא יוצא מהבית. מהפחד שהוא משתק. אז זה בום אחד.
מה זאת אומרת? כי מה, שאנשים יראו אותך ברחוב ויזהו וכזה?
אתה לא יודע מזהים, לא מי רע, מי לא רע, אתה יודע שאתה חשוף.
כן, וואו.
זאת התחושה. פתאום אתה נהיה חשוף. אתה לא יודע מה צד שני אומר, זה לא חשוב.
כן.
אתה חשוף, זה אחד. השני זה, זה, זה שבתקופה ששעה של הלהקה שלי, זה השני. הראשון זה שהיה לנו קשר בזמנו לאהוד מנור, זיכרונו לברכה, ושלחנו לו שלושה שירים שלנו, הוא אהב שיר, לא, שלחנו לו שיר אחד שלנו, הוא אהב אותו, אמר, תביאו הקלטה שלו, נשמיע בתוכנית, אז הבאנו לו איזה דיסק קטן שעשינו עם שלושה שירים, והוא השמיע שיר אחר, כלומר, כבר שניים, הדינוזאור, זיכרונו לברכה.
וואו.
לעבוד עם פולי, זיכרונו לברכה, מהגשה שביים אותי, שתי תפקיד ראשי, זה אחד בהחלט, זה הפרסים הכי טובים שיש, החוויות. בסופו של דבר אתה עובד עם אנשים, וזוכה לעבוד עם אנשים מאוד מאוד מיוחדים. לא משהו שאפשר ללמוד אותו. באינטרנט או זה... זה התודה ש, שמבחינתי זה... זה רגעי סי.
אז אני רוצה לשתף אותך, וגם את המאזינות שלי, שלנו. שבשבילי העבודה איתך הייתה כזה סוג של רגייסי. בעצם אנחנו עבדנו על המופע הזה יחפה כמה חודשים טובים, אני חושבת יותר מחצי שנה אפילו. וכשהגעתי אליך זה היה ממקום מאוד מאוד מיואש מחד וחדור מטרה מאידך. ואני אסביר. בעצם מי שככה מאזינה לי לאורך זמן כבר בטח מכירה את הסיפור שתמיד הייתי מטפלת ובאיזשהו שלב נורא בער בי להיות גם זמרת ולהופיע. ובאיזשהו רגע זה ככה הצליח להתארגן. פגשתי אנשים שעזרו לי והיו מנטורים שלי והצלחתי להפיק מופע בעזרתם. שזה מופע שהייתי נורא גאה בו, קראתי לו לומדת לעוף, אז באמת הרגשתי שאני עומדת על במה ואפה ווואו, והצליח לי, והיו לי נגנים מהממים והכל, ואז הגיעה הקורונה, וכל הסיפור הזה התפרק לחלוטין, זאת אומרת, לא, ממש ברמה שלא היה לזה שום זכר, זה כאילו היה, וזהו, ונגמר. ואז עברו שנתיים וחצי, אני חושבת, כמה, לא יודעת כמה שנים עברו, של הקורונה, שכמו שלהרבה מאוד אנשים אחרים, גם לי היא עשתה מהפך בתודעה, ונורא רציתי לחזור להופיע, נורא רציתי לעמוד על במה שוב, ולעשות את זה עם החומרים שלי. אבל הרגשתי שמה שעשיתי אז, לא רלוונטי בשום צורה. לא רלוונטי. זהו. אני השתניתי, העולם השתנה, החיים שלי השתנו, התגרשתי בינתיים, דברים קרו. וכשישבתי כזה לכתוב אותו מחדש, בשיא היהירות, כן? עכשיו, אני בן אדם נורא ביקורתי כלפי עצמי, כן?
מי לא?
יש כאלה שלא. בוא, יש. אבל זה לא אנחנו, זה לא מאזן שלנו.
הם לא בספר טלפונים שלי כנראה.
כנראה שלא. גם לא בשלי. ואז פשוט ישבתי על החומרים וכתבתי, ואמרתי, לא, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, אני מרגישה את זה בבטן, זה לא זה. ואז זה כאילו, אני לא יכולה לקפוץ יותר גבוה מהפופיק שלי. אז מה אני אעשה? ואז הבן זוג הנפלא שלי פשוט הכיר לי אותך. והאמת היא שהוא הכיר לי עוד מישהי.
נכון, במאית.
במאית. וזה היה סיפור מדהים, ואני חייבת לספר אותו, כי זה היה סיפור על איך, מה ש, כאילו, איך אומרים, לא להסתכל בקנקן, אלא מה שבתוכו, זה ממש הסיפור. איך לפעמים אנחנו נורא סגורות על משהו, ונדמה לנו שברור שזה הדבר, אבל אז מסתבר שזה בכלל לא הדבר. כשאני אמרתי, אוקיי, המופע שלי הוא נשי, הוא על נשים, אני רוצה, כאילו, הכי הגיוני שזאת תהיה בימאית אישה, ומההתחלה שהוא אמר לי, גבר, אמרתי לו, לא יודעת אם גבר יבין את העומקים של הנשיות, של המס, לא יודעת. ואז נפגשתי עם מישהי אחרת שהייתה מדהימה, באמת, והייתי סגורה על זה, די סגורה על זה, שאני הולכת עליה. אבל אתן מכירות את זה שכאילו סגורה על זה, אבל לא ב-100%, כאילו שעל פניו הכל נראה סבבה, אבל משהו בפנים לא לגמרי מדויק. ולכן כנראה כן אמרתי, טוב, ניפגש גם עם קובי, מה יכול להיות? כאילו... וכשנפגשנו, אני לא אשכח את זה. אני לא אשכח את זה. נפגשנו בתל אביב. עכשיו, קובי הוא תל אביבי כזה קלאסי. בא כזה שלוח עם הקפה, עם הסיגריה. וכאילו אנחנו יושבים, ואני כולי מסודרת, רוסייה מתוקתקת, בא עם המחשב, עם כל החומרים, הכל מוכן, הכל זה וזהו, כזה בנונשלנט עובר על החומרים, מסתכל כזה בחצי עין, ותוך כדי שהוא עושה את זה, אני לא יודעת אפילו אם סיפרתי לך את זה, כן? אבל תוך כדי שהוא עושה את זה, אני כזה אומרת לעצמי, לא, אין מצב שאני עובדת עם הבן אדם, לא מבינה מה אני עושה פה, כאילו, מה אני עושה פה?
איזה חסכת ממנו.
איזה בסה, כאילו, שנסחפתי כל הדרך עד תל אביב. אני רואה את המבט האדיש שלו כזה, וזה, אני אומרת, יואו, כאילו, טוב, לא נורא, כזה מרגיע את עצמי בפנים, בסדר, לא חשוב, אני אחזור, ויש לי גם אופציה אחרת, אז הכל בסדר, הנה, טוב, אבל נתתי לזה צ'אנס, לא? אז... ואז, הוא אמר לי משהו שהיה לי בום בבטן. הוא אמר לי, את עומדת על הבמה, ואת כאילו, עכשיו, אני רק אומר שקובי כן היה בה, אני אפילו זכרתי את זה, הוא היה במופע הראשון נכון. הזה שלפני קורונה, שאני מבחינתי זה היה השיא של השיאים, כן? אבל בסדר, לאותו רגע זה היה השיא של השיאים, אני גמרי בכבוד למה שיצרתי. ואז הוא אמר לי, תשמי, זה היה מדליק וטוב וזה, אבל כאילו, את עומדת שם על הבמה ואת צועקת, אני רוצה לשיר, אני רוצה לשיר. כאילו, אני רוצה לעמוד על הבמה. ואז הוא כזה אומר לי, כפר עלייך, את עומד כבר על הבמה, כאילו, דברי, מה יש לך להגיד משהו, תגידי. וכמה שזה היה כאילו אולי, במצב אחר היה יכול לפגוע בי או להעליב אותי, באותו רגע שהוא אמר את זה, אמרתי, זה יהיה הבימאי שלי. כי הוא הבין משהו שאני ממש ידעתי שזה זה, זה כנראה, ולא ידעתי להגיד את זה במילים, לא ידעתי. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא שעוד יותר חיזק לי את זה. הוא אמר לי, שימי בפח את כל מה שעשית רגע, כאילו, רגע, שימי כאילו בצד, לא בפח. שימי בצד, ופשוט תתחילי לכתוב את החיים שלך. עזבי אותך עכשיו, את לא יודעת כלום. תתחילי לכתוב סיפורים מהחיים. והאמת היא שכשהוא אמר את זה, אז כאילו ידעתי שזה זה. שהוא בעצם... בא לי לפקוד עכשיו, נשבעת לכם.
די, איזה מחמאה.
הוא בעצם מוציא אותי עכשיו למסע, לתוך נוורלנד, לארץ הפלאות של אליסה. וזה בדיוק מה שרציתי לעשות, ואני לא יכולתי להוציא את עצמי לשם בעצמי. אוקיי? יש משהו שאתה, עם כל המודעות וזה וזה, אתה לא יכול לצאת מתוך הגבולות של עצמך, אתה צריך את האחר.
נכון.
ומה אני אגיד לכם? כאילו, יצאתי להרפתקה, בדיוק ממש מיד אחרי שנפגשנו, נסעתי לספרד, לחברה כזה, לאיזה שבוע, והיה לי שם את כל האווירה שנדרשת, ופשוט כתבתי, 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 ונגיד אני, טוב, לא חשוב, אני אספר את זה אחר כך, אבל, וכשחזרתי, באתי לקובי, והראיתי לו את כל החומרים, ואמרתי לו, תקשיב, אין לי מושג כאילו מה, מה הקשר, לא יודע.
מה הסיפור?
מה, לא יודעת מה הסיפור. רון, מה הסיפור פה? הוא אומר, עזבי אותך הסיפור, מה זה משנה? בואי, בואי נעבוד. ואז הוא, מתוך כל הדברים שכתבתי, הוא בחר איזה שיר של כמה שורות, שקראתי לו קריסטל הקסם, שהאמת שאני אפילו לא הבנתי, כאילו, מה הקטע של השיר הזה בכלל? אני לא יודעת איך הוא נכתב, אני לא הבנתי על מה הוא מדבר, הוא פשוט נכתב מתוכי כזה כמה שורות, ואז הוא בחר את זה ואמר לי, בואי נעבוד על זה. ואמרתי, טוב, בסדר. והתחלנו לעבוד על השיר. ופתאום, קובי הראה לי עוד מלא רבדים שיש בתוך זה. מלא, מלא, מלא רבדים שאני, בתור מי שכתבה את זה, לא ראתה. והקטע המדהים הוא שקובי... הוא כזה אלפי שנות אור ממני. אז עזבו את זה שהוא גבר, אבל הוא... בדעות הפוליטיות שלנו, במלא מלא דברים, זה כאילו אדם אפור, אבל כשהוא עבד עם הטקסטים שלי, הוא הבין אותם פי חמש יותר לעומק ממה שאני הבנתי. שזה הייתה חוויה כאילו מטורפת שאני מאחלת לכל אחת לעבור, באמת. אז אני רוצה לשאול אותך, קובי, אחרי הוידוי הזה, איך היה לך לעבוד איתי על המופע?
תזכירי לי איך קוראים לך. איך היה לי לעבוד איתך? הייתה הרפתקה גם מהצד שלי, בגלל שבאתי, ראיתי את ההופעה אז, ואז שפנית אליי, אמרתי על הכיפה, בזמנו אמרתי לה... בן זוג אמרתי לו, מופע נחמד, אבל יש לי כמה מילים להגיד לך אם תרצה, ואז נכנסה הקורונה והכל הפך להיות...
לא רלוונטי.
ממש לא רלוונטי. הדבר הראשון, קודם כל, אני כבר הבנת שמה שאני, אני מאמין שלי הוא קודם כל שאנחנו באים לספר סיפור. הדבר השני הוא ש... אין 3,000 סיפורים בעולם. וזה הבנאליות. הייחוד של האין ספור הוא דרך סיפור הסיפור, זווית הראייה של המספר. ובסופו של דבר, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו בעידן אחר של בא בן אדם, בא בחורה, בגיל 40, שיש לה יכולות. שמעתי אותך שערה, שמעתי זה, הייתה ביקורת שלי על הדברים, אבל אתה רואה שכישרון יש, אתה מבין שזה גם גיל לא 20, אלא כך, ומתחילים לעבוד, ודווקא אחרי הפגישה אני זוכר אותה, אבל אני גם זוכר שנתתי לך תיארות על ה... איך לספר את עצמך, אני זוכר שכבר הגעת הביתה באותו יום, כבר באוטובוס או ברכבת שבאת,
נכון.
כבר שלחת לי איזה קטע ואמרתי בול,
נכון.
זה, נכון. שזה לא היה קשור ברמת הכתיבה, בהתכוונות הכתיבה, בשום, חוץ מהשפה ששניהם נכתבו בעברית, זה לא היה קשור בשום פנים ואופן למה שכתבת לפני, אבל אמרתי, בום. באותו רגע שאת, ברגע שתתחלת להבין ולהיכנס לראש, א', אני ראיתי אותך פורחת, ב', הדברים יצאו לך מהשרבול במהירות בזה, כי הרבה אנשים כותבים את המופע שלהם שנים. ואני בטוח שהמופע הזה התבשל אצלך המון המון שנים. אבל בסופו של דבר, מה שכן נכתב, הקטעים האלה, הם קטעים שנכתבו מאוד מאוד מהר.
נכון.
ברמות דיוק מאוד מאוד גבוהות, כמעט לא היה מה לתקן, וגם בסופו של דבר שאת הבנת על מה אנחנו מדברים, את גם ידעת למה אנחנו מסננים קטעים, וכאילו גם... זה דבר ראשון. הדבר השני, אני לא אשכח שהיה רגע מסוים שאמרתי לך, בוא נעשה את זה קצת יותר תיאטרלי ונייפה את איזה דבר מסוים. ואז אמרתי, אבל זה לא אני. אז אמרת לך, ניצחת. מעולה. טוב מאוד. רציתי להיות עדין, אולי את רוצה קצת ליפייף משהו, אבל את באת עם כל הכביכול הדבר הזה, אבל באת עם אמת, עם דיגרטי כזה. האמת עד הסוף. אני בא להגיד, הוא לא בא להיפות שום דבר. אני לא הכי מניאקית בעולם, ואני לא הכי צדיקה בעולם. בואו נשים את הדברים באמצע, כמו שהם. ואני חושב ששם זה באמת הניצחון שלך, ואני חושב שדווקא שם היו לנו כל מיני שיחות גם אחר כך.
נכון.
שאמרתי לך, וואו, גם יש, אני בן אדם שיש לו ידידות טובות.
כן.
אמרתי לך, יש דברים שאני לא מכיר. שאני חולק אותם עם ידידות שלי, או שאני שומע אותן מדברות, אנחנו מדברים עליך, יש דברים שאני לא מכיר. ואת הבאת את הנשיות הזאתי. שגם לי הייתה חדשה.
מה למשל, תן דוגמה, כי מעניין אותי עכשיו.
משהו שכן, תראי, אחד בשלל הקטעים שם, יש את אחד הקטעים של בוא נגיד ככה, של הפרידה, של הגירושין. אתם מוזמנים לבוא, יש לנו
ביום שישי
בערב. יהיו עוד, אבל עכשיו תבואו מהר, כי זה באמת הולך להיות הכי טוב.
כן, זה מה שקורה בגיל מסוים.
איפה היינו?
גם אני ככה, אני מתקעת.
יש לי אותו למכור. בזה, בדיגניטי, שהרבה נשים אוהבות דברים יותר ברורים. אני צודקת ואני אשמה. עכשיו זה גם רוב האנושות, זה גם הרבה דברים. בקטע ההוא שאמרתי לך, כן, אבל היה בו משהו יותר, הרבה יותר, נקרא...
דו-מימדי, כזה.
יושרה פנימית נקרא לזה.
אוקיי.
ישרה פנימית, כי אנחנו דו-ממדים, רב-ממדים, יותר אנחנו לא דו-ממדים, אנחנו הרבה יותר מדו. ולבוא בדבר הזה ולשים את זה ככה ולהגיד, לא, לא, כי הרבה אוהבים להתלונן, שאתה מדבר ידידות וזה, לא, הוא, ואז אתה בתור החבר, לא, אבל תקחי את זה ככה, תקחי את זה ככה, ואיתך היה איזה משהו שהוא, לא, לא, אני לא בא לך להצטדק, זה ככה. אני בסדר ולא בסדר בעת ובעונה אחת, בו זמנית, ובהרבה דברים, גם שיצאנו לדבר על המשפחתיות ועל הרבה דברים, לא משנה מה קורה בעולם, אבל מבחינת הראש זה היה שונה, זה היה אישה שונה ממה שאני מכיר.
וואלה.
כן? ובסופו של דבר, אני חושב שגם מבחינת העדינות ואיך לשוחח, כי גם אני... שהתחלנו לדבר בהתחלה, אני גם זוכר שאמרתי לך שהדבר הכי קשה לעבוד עם בן אדם שגם כותב את היצירות שלו, שהוא הרבה 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 יותר פגיע. אנחנו תמיד נכון. מעדיפים לעבוד עם כותבים מתים.
צ'כוב סטייל.
הם מתפקדים הכי טוב איתם, זה הסימביוזה הכי טובה שיש. אבל אני חושב שבהרבה דברים... אין אומרים שדברים שבחו, אומרים שבחו של אדם בפניו, אלא מעט מן השבח.
יאללה, תפסיק להיות פולני, קובי, נו באמת.
לא, זה לא פולני, זה צדיק.
אתה מוזמן לשבח. עכשיו אני אף על עצמי, יש פה הזדמנות.
אתה מוזמן לשבח.
תשבח, תמשיך, תמשיך.
כן, כן.
מכיר את זה שכזה מלטפים את השיער?
אני לא יודע, זה שאת יפה ומוכשרת זה כולם יודעים. בוא לא יודעים ש...
הפרה.
בסדר? הצלחתי?
כן.
גבר טוב?
כן. דו ספוע.
אינגלה, אינגלה. הבנתי.
מה שהוא עושה עכשיו הוא מלוטף את עצמו בלחי. יופי קובי, כל הכבוד.
תראה, משמעת.
מאז שיש לך כלבה, אתה מאדם אחר. לא, אבל אני אכנס לתחום הזה עכשיו.
טוב.
זה אפשר, זה לעשות תוכנית על הכלבה של קובי.
אוח.
שקוראים לה מילה, אגב.
מילה של מילה זאת מילה.
לגמרי. אוקיי, איפה היינו? אין לי מושג.
אני לא יודע. מה, אולי, אולי, אבל אולי, אולי, אולי איזה שיר, דווקא נשמע איזה שיר מהמופע.
עוד כמה זמן שיר מהמופע. יש עוד דוד. כן, אתה כבר רוצה כאילו ללכת.
לא, 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 דווקא, יש לי עוד מלא אותיות פה, שאני יכול לחבר למילים ומשפטים.
מגניב.
כן, הבאתי מלא אותיות.
מגניב. כי בהחלט אנחנו נשמע איזה שיר. אתה ביקשת, ואתה תקבל, אני מבטיחה. לפני כן, בא לי להגיד שאתה בעצם מדבר על זה שאני מאוד רציתי להיות עם היושרה הפנימית שלי במשך וזה נכון. כאילו, בלי לסתור את זה, כמובן, אני לא אסתור, החמאת לי עכשיו, אז מה, אני אסתור את זה? אני לא. אבל מה שהיה מדליק מבחינתי, וזה, כאילו, אני יכולה להגיד ככה, עבודה איתך, למרות שאתה אולי הדבר האחרון, נגיד פסיכולוג, ואתה זה כזה, בשני קצוות, אבל מבחינתי, עבודה איתך הייתה טיפול פסיכולוגי לכל דבר, ואני אסביר איך. כי בעצם הסיפורים הם הסיפורים שלי, ויש לי אליהם, יש לי איתם הזדהות עם הסיפור שלי. ממש הזדהות עמוקה, כי זה הסיפור שלי. כאילו, אז כתבתי אותו, והבאתי אותו לקובי, ופתאום זה כזה לקחת את אותו הסיפור, ופתאום להציג אותו בתור פרחה, או להציג אותו בתור שיקור, או להסתכל עליו ממבט של גבר לסיפור הנשי הזה, ואיך בעצם, מה בעצם אני רוצה להגיד, אם אני מסתכלת עליו מהכיוון הזה. זאת אומרת, זה לקחת את אותו הסיפור, ולהתחיל להגמיש אותו לכל מיני כיוונים. עכשיו, זה לא בשביל לטפל בעצמי, זה בשביל שאני אוכל להציג את הסיפור הזה, אחר כך בצורה יותר מחברת, מעניינת, נוגעת. אבל הכלי הזה, של כאילו זה ממש מרחיב תודעה, זה לקחת את הסיפור ופתאום לראות אותו ממלא מלא זוויות וכיוונים ורבדים, ואני מרגישה שעברתי משהו מאוד מאוד עמוק שאני עוד לא יודעת להסביר עם הסיפורים האלה של החיים שלי, עם השירים גם, כי גם השירים הם חלק מהסיפור. בהחלט. ועבדנו גם על איך אני, כאילו, השיר, המילים, מה יש שם בהנגשה שאני במעבר. אוקיי? וזה משהו שהוא מבחינתי מתנה, ואני בא לי כזה נורא להזמין נשים שמאזינות לי, לחשוב רגע על הסיפורים של החיים שלהן, ועל איזושהי דרך שבה הן יכולות, כשיש את הרצון, אוקיי? לא כל אחת זה מעניין אותה, אבל אני פוגשת הרבה נשים שיש להם סיפור מרתק, ומבחינתן זה כאילו, מי אני בכלל שאני עכשיו? את מי אני מעניינת? ואתה אמרת על זה משהו מגניב, שתכף אני רוצה שתגיד, זה מדהים שדווקא היום ירד לך הסימון על זה. ואני אומרת, כאילו, אז למישהי זה מתאים ליצור מזה הצגה, ולמישהי זה מתאים לכתוב ספר שירה, ולמישהי זה מתאים לקחת את זה למקום של משחק, אני לא יודעת, כל אחת ומה מה שנכון לה, אבל הדבר הזה של לקחת הסיפור שלי ולהתחיל לשחק איתו בכל מיני דרכים, הוא חוויה מרפא ברמות אחרות, ואני חושבת שדווקא בגיל הזה, שאנחנו כאילו מתחילות כזה קצת לסכם את החלק הראשון של החיים, אני חושבת שזה מדהים לעשות את זה.
תראי, אני חייב להגיד לך שאני, באני מאמין שלי, גם אני לימדתי ועשיתי סדנאות במשחק כל מיני, הרבה חובבים או לא אנשי מקצוע, שזה מאוד אני אוהב. באידיאולוגיה שלי, אני לא חושב שאת יש להם גם מה שנקרא את כל התחום הפסיכותרפיה, דרמה,
כן, תרפיה.
כל השטויות. שטויות, סליחה, לא שטויות.
יופי קובי, עכשיו בהנפה.
כן, עכשיו, מה מעניין מה פרויד היה אומר על זה? זה החוצה. לא שטויות, אלא דברים זה. ואני מאמין שלי, וזה מה שהייתי תמיד אומר לתלמידים שלי, שאנחנו בגיל בית הספר, אנחנו ביום מספיקים להתעסק ב-30 במתמטיקה, בשפה, בהיסטוריה, בביולוגיה, בגיאוגרפיה, בלשחק עם החברים שלנו, בללכת לחוג, בלראות את הסדרה שאנחנו רוצים לראות, וזה העולם, אנחנו גמישים מאוד, אנחנו מאוד עגולים בפנים.
נכון.
ואז סיימנו את הלימודים, ואז מגיעה המילה המעולה הזאת שיש בה כללה גדולה, ואנשים לא מבינים את הכללה שבה, התמקצעות. ואז את כל הבן אדם העגול הזה, הרבה אנשים, לא כולם, יש הרבה אנשים שלוקחים דווקא את ההתמקצעות להרחבה.
כן.
הרבה אנשים, הנטייה שלהם של התמקצעות היא ויתור על כל דבר שהוא לא קשור לדבר. והייתי אומר, תראה מה זה, אם התעסקת בכל כך הרבה דברים ביום, פעם, ועד היום אתה לא מתעסק איתם, זה בדיוק כמו הגוף, כמו שיש את השרירים הפיזיים בגוף, יש גם את שרירי הגמישות הנפשית שלנו.
נכון.
ואני חושב שמתישהו בן אדם, אחרי שהוא התמקצע עד לרמת ה... אתה יודעת, אם הוא רופא... כבר אין רופא שיניים. יש את המומחה לשורש. יש כבר את המומחה הכל זה ב... די, תחזור להיות היותר עגול. בוא תפרוס את החיים שלך, אנחנו כמה שכבות, יש הרבה יותר, אנחנו...
נכון.
גם כך או כך ממלאים פונקציות של המון סטטוסים בחיים. והקשבה עצמית, כמו שאמרתי מקודם, זה חלק מהעידן שלנו, שהוא באמת פריבילגיה שלא הייתה לדורות קודמים.
כן.
אבל אני חושב שהייתי ממליץ לכל אחד, בדיוק כמו שהולכים לחדר כושר, ויכולים לראות את זה תחת מדדים של סוכר, של לחץ דם וכאלה, ו... להרגיש את זה בגוף, אני חושב שלהחזיר את הגמישות לנשמה, קצת את הילד שמעיז להסתכל על העולם ועושה לו... זה מרחיב לנו את הלב, זה בעצם המהות שלנו. עודף רצינות לא בריא. צריכים מדבקה כזאת, כמו שיש עודף שומן, עודף סוכר, צריך גם על עודף רצינות.
חזק.
כן.
אני חושבת שאחת הסיבות שאני כל כך אוהבת אותך, זה שאתה גורם לי, שאני כאילו, וואי, סובייטית רצינית, אימא לה ואבא לה, אבל יש בי את הילדה הזאת, ולפעמים היא כבולה בתוך האישה הרצינית, ולפעמים בא לי להעיף את זה, להעיף את זה, ואני חושבת שהעבודה איתך ממש עזרה לי, עזרה לי כאילו לשחרר את ה... את המקום הזה, המעונב, שמה לעשות?
אבל אני חייב להחזיר לך, אני חייב להחזיר לך ולהגיד לך שבסופו של דבר זה, הבחירה לעשות את זה הייתה שלך, הבחירה להתמודד עם זה הייתה שלך, הבחירה איך להתמודד עם זה הייתה שלך. אני יכולתי לקחת אותך יד ביד, אבל החומרים הם שלך, הרגש הוא שלך. אני ממש שמח שנכנסתי למפגש בינך לבין עצמך,
כן.
ויכולתי לתרום לך בחיזוק הקשר. לא כולם ביחסים טובים עם עצמם. אנשים צריכים לנסים על זה, מרקר.
נכון.
אנשים. זה לא נכון רק לנשים.
נשים, כן. זה נקודה עכשיו, זה ה-New Age stuff. נקודה נשים.
כן.
ככה זה, ככה אומרים את זה היום.
כן, כן. מעניין שאת הגברים הפכו ל-A. מה קורה איתך? A. יכול שיש לזה קשר... כי זה בעצם, תחשבי טוב, בתוך עולם הגברים,
כן.
ברמת התקשורת שלנו, זה מספיק.
מקסימום בא.
לא, אין צורך, זה מורכב. שני גברים, תחשבי סתם עכשיו סיטואציה שנניח, אני אמנם רווק, אבל נניח אני עכשיו בא עם אשתי לחברה, לזוג חברים, ומתארחים אצלם שיש איזה משחק כדורגל או משהו. סביר להניח, רוב הסיכויים אומרים שאני אכנס, כאילו, האישה יכולה לדבר, אני יכול להסתפק ב... חיבוק ונשיקה.
טוב, די, אל תעזר.
לא, 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 לא. אנחנו, אני רוצה, יש לי נקודה. אתם תלכו לא, אתם לא תפסיקו להתלונן כמובן על זה. אבל לחבק את זה חזק. לא רוצה לשנות את זה.
את החלק הפשוט.
בדיוק.
הפשוט.
את הקוף שבאנו.
שמישהו פשוט ולא מורכב.
בדיוק.
כל כך עם 3,000 הורמונים גוונים.
בדיוק. ואז לבוא, ואתה יכול לשבת איתו עם אותו חבר. ולשתות בירה. וככה כל הערב עבר. אז אני אומר, נשים, תכלס, כן. נכון, בעצם אין מה להעלב, נכון, זה. אה, אתה יודע ממצא אותנו.
טוב, אז אחרי המאוד לא... כן, שאמרת עכשיו, אני רוצה לומר ולסכם בכך את האמירות שלי להיום, ואנחנו תכף ניכנס למדיטציה שלנו. אז...
מה את עושה מדיטציה?
ברור.
ואני צריך להיות בשקט?
אתה צריך... כן,
בשקט פנימי את מתכוונת?
אל תדאג, אני אסתום אותך פה בזה, יש לי פה כזה כזה שאני אוכל להוריד מה שאנחנו בדרך כלל לא יכולים לעשות בזוגיות, למשל, נכון, לעשות לך מיוט ברגיל.
אולי נכניס עכשיו, במקום טבעת, פיידר.
מעולה. אז אני רק רוצה לומר, נשים אהובות, מאזינות יקרות, שאם אתן חשות את הנביאה הזאת, הנביאה הפנימית הזאת של הילדה הקטנה שרוצה להביא את הדבר הזה שלה, אז אני חושבת שזאת תרופת נגד, דיכאון, חרדות, אפילו כאבים, לתת לה פשוט מקום.
איזה שיר את שמה לנו לסיום?
אני עוד לא שמה שיר, אני שמה מדיטציה עם
מדיטציה, אוקיי. אני צריך לעשות או ש...
אז זה בדיוק הרגע שעכשיו אני עושה לך מיוט ברשותך. ואני כל פעם מוצאת את עצמי עושה את זה יותר ויותר קצר, וזה עדיין יעיל, גם שתי דקות של מדיטציה זה מעולה. אז אני מזמינה אותך לעשות את העצירה הזאת, אם הקשבת לכל התוכנית, ואולי זה עורר כל מיני דברים, וככה מחשבות, רגשות, אולי איזה תשוקה שרוצה לצאת החוצה. ההזמנה שלי אלייך היא לפנות לזה את בדיוק דקה הזאת. ומבלי לנסות לשנות את זה או לתת לזה מענה כרגע, רק להסתכל על המקום בתוכך שרוצה להיות באיזשהו אופן על במה, שיש לו מה להגיד, שיש לו סיפור לספר, ושהסיפור הזה מספיק חשוב. הוא יכול להיות בעל ערך עבור העולם. ואולי את מאוד מאוד רחוקה מלספר אותו, או לדעת בכלל באיזה אופן תעשי את זה, אבל יש בך את התשוקה, יש בך את הפשן. ואני מזמינה אותך רגע להיות עם הפשן, ורק לנשום לתוכו, ולאפשר לעצמך ממש לרגע, ממש לרגע, לדמיין שאולי זה כן אפשרי בשבילך. ולהרגיש את התחושה בגוף, מה זה עושה כשאת מדמיינת שזה אפשרי. שתוציאי ספר, שתעמדי על במה ותשירי, שתספרי את זה, שתעשי סטנדאפ על זה. לא משנה, כל דרך.